שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, היום ה-269 למלחמה. בעזה יש עדיין 120 חטופים, כאן באולפן, ענת ג'ורג'י וסמי פרץ. שלום ענת.
שלום סמי, אני רוצה בפתח הדברים לומר לך שאנחנו כנראה פישלנו בענק את...
מה עשינו?
התעסקנו בדברים...
השמצנו מישהו? החמצנו משהו?
קודם כל אנחנו מחמיצים תמיד, אבל במקרה הזה התעסקנו בכל מיני דברים, אתה יודע, חטופים, יוקר המחיה, חיזבאללה, בזמן שהממשלה דנה בעצם בנושא הכי דחוף והכי חשוב בימים האלה, ואנחנו התעלמנו מזה. אתה יכול לנחש?
התפקיד החדש של השר לביטחון מזון?
זה לא תפקיד חדש, זה שינוי שם.
שינוי השם.
מהשר חקלאות ופיתוח הכפר או משהו כזה, לשר החקלאות וביטחון המזון. בהתחלה זה גם היה ביטחון המזון הגולמי, אבל אז ויתרו לו. ויתרו על הגולמי. וזה נהיה רגע ביטחון. ואני יכולה להגיד לך שאני באמת מבינה, לליבו ולליבם, האיש הייתה לו פגיעה מאוד קשה באגו לפני שנה. הוא חשב לרגע שהוא מחליף את יואב גלנד, אחרי שגלנד פוטר, ואז מסתבר שזה כמעט.
כן, הוא רוצה להיות שר הביטחון. אז כרגע הוא שר החקלאות וביטחון המזון. כלומר, אם את מורידה את המילים חקלאות ומזון, הוא שר הביטחון.
אם היה לי שקל על כל פעם שהייתי כמעט, היה לי אולי איזה 20 שקל, והייתי יכולה לקנות מנה פלאפל, אולי אפילו להזמין אותך סמי לחצי מזה.
תשמעי, העניין הוא שבממשלה הזו יש המון שרים שמופקדים על הביטחון. יש את שר הביטחון, את יואב גלנט, יש את השר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', יש את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ואם עכשיו דיכטר הוא שר לביטחון מזון, אגב, למה ששר העבודה לא יהיה שר לביטחון תעסוקתי?
נכון.
ושר האנרגיה שר לביטחון אנרגטי?
ולמי לא נשאר ביטחון, סמי?
נכון.
למי לא נשאר בסופו
מרוב,
של דבר?
אבל מרוב זה ביטחון. אתה לא מקבל ביטחון. ואני חושב שבכלל, כששרים משנים את שם המשרד, זה בעיקר מעיד על חוסר ביטחון. בעיקר כשקוראים לזה שר לביטחון לאומי, תמיד כשמתרגמים את זה לאנגלית, זה נשמע כאילו, גם בעברית זה נשמע ככה, רק שאנחנו יודעים שזה לא האמת, אבל כשמתרגמים את זה נשמע כאילו, השר שמופקד על הביטחון הלאומי של ישראל, אמר כך וכך.
אני אגיד לך משהו, אני מוכנה לתת להם איזה קרדיט שהם רוצים, רק שיעבדו בשביל זה.
רק שיביאו ביטחון.
רק שיביאו ביטחון.
בהחלט. תשמעי, עלות המלחמה גדלה מיום ליום, דיברנו על זה פה אתמול בעצם, אבל אנחנו חושבים שזה מספיק חשוב, כי היא מייצרת לחץ מאוד גדול ממשרד האוצר לעלות מיסים, לבטל פטורים, לקצץ כל מיני הוצאות כדי להימנע ממשבר כלכלי עמוק. ומסורתי, תמיד הרי יש פער בין המיסים שנכון להעלות, או פטורים שנכון לבטל, ובין מה שאפשר לעשות במסגרת האילוצים הפוליטיים. בממשלה הספציפית הזו, המגזרית, הקיצונית והדתית, שגם איבדה את אמון הציבור, זה אפילו מסובך יותר, כי תתקשה לקדם מהלכים כאלה, גם תתקשה לרתום כל מיני שחקנים לשיתוף פעולה. אנחנו רוצים לדבר על מה שנכון לעשות. אנחנו לא הממשלה, אנחנו מדברים על מה שנכון לעשות, לא מה שאפשר לעשות. ולכן אנחנו נעשה את השיחה הזו עם עורכת הדין טלי ירון אלדר, שהיא שותפה במשרד ירון אלדר פלר שוורץ ושוט, שהיא נציבת מס הכנסה לשעבר.
כן, לפני שבועיים הצליח שאול גולדשטיין, מנכ"ל חברת נוגה, לחולל סערה, כשאמר שישראל לא מוכנה למלחמה אמיתית, ואחרי 72 שעות בלי חשמל לא נוכל לחיות כאן. הוא כמעט איבד את עבודתו מאז, פרסם סוג של הסתייגות מגומגמת, ונותר בינתיים על כיסאו, אבל החשש נשאר כשהיה. הביטחון האנרגטי של ישראל מעורער, ועלול להתרסק במקרה שחיזבאללה החליטו לתקוף בעוצמה. איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל, ידבר על אי המוכנות ועל הפעולות שהמדינה וגורמי המקצוע מסרבים לעשות בשביל לקדם ביטחון אנרגטי, גם אם חלקי כבר עכשיו.
כן, ומי מאיתנו לא רוצה לעבוד קצת פחות ולקבל קצת יותר?
אני רוצה לקבל קצת פחות ולעבוד קצת יותר.
אז אנחנו נארגן לך את זה בהקדם. אבל מסתבר שיש חברת הייטק בשם אקסטיקו שהחליטה לעבור לשבוע עבודה של 4 ימים בלבד במסגרת איזשהו פיילוט. העובדים בהתחלה מאוד הופתעו מהחלטת ההנהלה, לא הבינו מה קורה פה, אבל כעבור כמה חודשים הם דיווחו שזה הולך לא רע בכלל. פחות שחיקה, פחות חרדה ועייפות, שביעות רצון גבוהה יותר מהזמן שהתפנה להם לקשרים חברתיים. זה לא הסידור החדש של המשק, או של כל המשק, או של חלקו, אלא רק פיילוט שנערך לחצי שנה. נתנאל גם, שהוא כתב לענייני שוק העבודה אצלנו, יספר עליו ונראה אם יש סיכוי שגם אנחנו יום אחד לעבוד 4 או 3, או סתם שעתיים ונניח.
לא נעבוד.
אנחנו מתחילים. שלום לעורכת הדין טלי ירון אלדר.
שלום רב.
שלום טלי.
נציבת מס הכנסה לשעבר ושותפה במשרד ירון, אלדר, פלר, שוורץ ושות. לא מצאתם עוד שותפים?
יש לנו עוד שותפים, רק...
אי אפשר, כן, אי אפשר ככה.
אנחנו באדם.
בהחלט. תשמעי, אנחנו אלייך משום שעלות המלחמה הזו היא אדירה, לא הייתה מלחמה יקרה כזו בתולדות המדינה. הגירעונות גדלים, נטילת החובות הולכת וגדלה מדי יום, וברור שיגיע הרגע שבו אנחנו צריך לשלם על זה באמצעות העלאות מיסים, ביטולי פטורים, קיצוצים כאלה ואחרים. ואת יודעת מניסיונך שתמיד יש פער בין מה שנכון לעשות ומה שאפשר לעשות במסגרת האילוצים הפוליטיים. אז מאחר ואנחנו לא פוליטיקאים, לא את ולא אנחנו, אנחנו רוצים לשאול אותך, אם עכשיו באמת אפשר היה לעשות את הדבר הנכון, מהו הדבר הנכון לעשות במסגרת עולם המיסים כדי לממן את כל העלויות הכבדות של המלחמה הזו?
לפני שאנחנו מדברים בעולם המיסים, בוא נדבר על דברים אחרים שאפשר לעשות. אתה הגדרת נכון. יש שלושה מקורות לפער הזה. אחד זה קיצוץ הוצאות. השני זה הגדלת הגירעון. ורק השלישי זה העלאת ההכנסות או הטלת מיסים נוספים. זה השלישי מבין השלושה. אין לי ספק שצריך קודם כל לבדוק איזה הוצאות צריך לקצץ. בהוצאות זה כולל גם קצבאות ילדים למשל. זה כולל דברים שאמרת שאנחנו לא פוליטיקאים. יש הרבה תשלומים שהם תשלומי העברה בארץ, תשלומים שנותנים, שלא בטוח שצריכים להיות קיימים אם היינו מסתכלים מההיבט הכלכלי הצרוף. זה דבר ראשון שצריך לטפל. הצד השני של המיסים, של ההכנסות, בוא נדבר עליו רגע.
רגע, אבל שנייה, עוד לפני כן, צריך להגיד משהו על מערכת המס. מערכת המס בעצם יש לה שלושה תפקידים. אחד, שיהיה כסף בקופה, כדי אפשר לממן את כל מה שאנחנו צריכים. שתיים, לעשות חלוקה נכונה של, 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 של אי שוויון לצורך העניין, לוודא שאתה לוקח מהמקומות הנכונים.
לצמצם אותו.
כן, ושלוש, אתה באמצעות מערכת המס גם לפעמים קצת מבסט התנהגות. למשל, אתה מעלה את המיסים על סיגריות כדי שישנו פחות וכדומה, או שאתה רוצה לעודד איזה פעילות, נגיד חיסכון לטווח ארוך וכדומה. אז בהינתן שאלה המטרות של מערכת המס...
בוא נתחיל מאיפה אנחנו נמצאים במערכת המס הישראלית, לפני שאנחנו מדברים על או איך אנחנו משתמשים בזה למטרות. המס בארץ, במיסים ישירים, מס הכנסה, הוא, וזה לא יפתיע אותך, אני חושבת שזה לא, הוא לא גבוה.
הוא לא גבוה. הנטל שלו, החלק שלו מיחס לתוצר, הוא נמוך מהממוצע ב-OECD.
נמוך מהממוצע ב-OECD.
וגם השירותים החברתיים נמוכים. כן.
לא, וגם את זה לא כולם משלמים.
אבל רגע, 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 אני רוצה להוסיף פה עוד פרט, שהוא מאוד חשוב. השכבות הנמוכות בארץ משלמות הרבה פחות מאשר במדינות אחרות. זאת אומרת, אם אנחנו נלך למדינות העולם המערבי, גם כשמרוויחים מעט משלמים מיסים. בארץ, כשאתה מרוויח עד פחות או יותר 6,000 שקל לחודש, אתה לא משלם אגורה מס. זה מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה. מי משלם את המחיר הזה? אתם יודעים מי משלם את המחיר הזה? שכבות הביניים. שכבות הביניים. אלה שמרוויחים בין 10,000 ל-30,000 שקל משלמים מס מאוד גבוה יחסית למדינות אחרות, וזה עיקר, זה עיקר השכבות. עכשיו, את זה צריך להבין. כשאתה מבין את זה, אתה מבין שהפתרון לא נמצא בהטלת מיסים נוספים, מיסים על עבודה, מיסים ישירים נוספים. לא שם נמצא הפתרון. אני גם לא חושבת שהפתרון נמצא בלהטיל מס על השכבות הנמוכות, כי גם ככה קשה להם. אבל כשצועקים שמע"מ, העלאת המע"מ פוגע בעיקר בשכבות החלשות, זה נכון. אבל זה כנגד המחיר שהם משלמים הרבה פחות מס הכנסה.
כן, צריך להגיד שארבעת העשירונים התחתונים בכלל לא משלמים מס הכנסה. והדרך בעצם לגבות מהם מיסים זה רק בשלב שבו הם צורכים, כן. בשלב הצריכה.
נכון, דרך המע"מ בשלב הצריכה. לכן אני לא רואה אסון גדול בעלאת המע"מ. גם בהשוואה העולמית, אנחנו לא נמצאים בתקרה הגבוהה של המע"מ.
כן, אבל נכון, נכון החלטה שהתקבלה, לא, מעלים לא ב-2025.
אתה לא יכול לנתק אותה מעלייה המתמשכת ביוקר המחיה, זה רק מכביד עוד נכון. יותר על מי, על מי שאין לו כסף.
כל
ולכן,
מיסים.
ברור, אבל...
כל מס מכביד.
נכון, אבל על מס הצריכה את מרגישה את זה ישירות בכל רכישה, ולכן כשגם ככה המחירים עולים, אז זה רק מכביד עוד יותר, בטח על מי שאין לו.
זה נכון, אבל את מתחילה מזה שהם משלמים הרבה פחות ממדינות אחרות.
ומקבלים הרבה פחות הרבה פעמים.
ומקבלים הרבה פחות. המקבלים הרבה פחות זה בדיוק התשלומי העברה והשירותים, וזה נכון. הם מקבלים הרבה פחות, גם השכבות הגבוהות מקבלות הרבה פחות. בוא נדבר על מס חברות. מס חברות בארץ יחסית נמוך.
23%?
23%, כן. הוא לא, בינוני נמוך, בסדר, הוא בינוני. לא היה קורה כלום אם היינו מעלים קצת את מס החברות. באמת לא היה קורה כלום. ביחד עם זה שאנחנו מעלים את מס החברות, במקומות שאנחנו רוצים, שיש תחרות מול מדינות חול, בחברות טכנולוגיה, בפיתוח, אנחנו נלחמים עם מדיניות מס של 10%, בחוק עידוד השקעות הון צריך להשאיר את זה. לא צריך להיבהל כל כך מזה שטבע משלמת פחות מיסים.
אבל זה עניין, טלי, לא, אבל תראי, זה בעצם הבעיה. שאתה אומר, מס החברות פה אפשר להעלות אותו. למי תעלי אותו? תעלי אותו לאיזה מפעל נעליים ומפעל ברגים ויבואן טונה, אבל לא תעלי אותו לטבע ולצ'ק פוינט ולאינטל ולגדולים שהם באמת הכי רווחיים והכי גדולים.
לא, זה לא הגדולים. זה לא בהכרח הגדולים, זה לפי סקטורים ולפי תחומים ולפי מה שאנחנו רוצים לעודד. כי אחרת, הסקטורים האלה שכל כך חשובים לכלכלת המדינה, הולכים מפה. הולכים מפה, עושים את הפעילות במדינות אחרות שבהם, מדינות מערביות אחרות שבהם יש להם עידוד הרבה הרבה יותר משמעותי. הרבה יותר משמעותי. אז אנחנו צריכים לדבר. יש דברים שלא יכולים לצאת מפה.
אוקיי, טלי, אני רוצה לדבר איתך על עוד עניין שסמי הזכיר קודם, וזה מס שמוטל על מוצרים שאנחנו רוצים אולי שהאוכלוסייה תצרוך פחות, כמו משקאות ממותקים, כמו סיגריות. את היית נציבת מס הכנסה, ואני רוצה לשאול אותך עד כמה שיקולים פוליטיים מקשים על קבלת החלטות בתחום הזה. אנחנו ראינו שהמס על המשקאות בוטל בסופו של דבר.
אנחנו בעניין הזה צריכים להפריד כלכלה ופוליטיקה.
אבל עד כמה אפשר לעשות את ההפרדה הזאת?
אין ספק שבדברים האלה, המצב הוא שכשאתה מחליט על דבר כזה, אתה צריך להעביר אותו ועדת כספים. הנה התשובה, אתה צריך להעביר ועדת כספים עם
ובראשה הוא שפוליטיקאי.
נכון, שמה ההחלטה, ואם אנשים שיושבים בוועדת כספים יהיו בשיקולים כלכליים לחלוטין ולא פוליטיים, אז הם יעבירו את זה, ואם השיקולים יהיו שיקולים פוליטיים, אז זה בסוף נמצא שמה, כי זה לא החלטה של משרד האוצר.
אתה רואה את התוכנית או את המסמכים שמוצאים היום במשרד האוצר, שבין היתר מדברים בהם על העלאה משמעותית של המיסים בתחומים רבים, מה הסיכוי של החלטות כאלה לצאת לפועל בימים האלה?
עניין פוליטי לחלוטין, אני לא רואה את זה, אני רואה החלטות שלא עוברות בהרבה הרבה יותר פשוטות מאשר הדברים האלה. יש פער מאוד גדול בין מה שמביאים אנשי המקצוע באוצר, לבין מה שמצליחים להעביר בכנסת. שיקולים בכנסת הפכו להיות הרבה הרבה יותר פוליטיים, והרבה יותר קשה להעביר את ההחלטות האלה, גם אם זה טוב לאוצר המדינה. אבל בסוף, מי שלא מעביר החלטות כאלה, צריך להבין שזה מוכרח להיגמר בזה, שיבטלו חלק מתשלומי העברה, כי מישהו יצטרך לממן את זה. גרעון לא יכול לעולם ועד לממן את זה. אז יצטרכו לבטל הוצאות אחרות.
כן, טלי, את יודעת גם מניסיונך, שאם אתה רוצה לרתום שחקנים אחרים במשק, צריך היה נגיד, לא יודע מה, הסתדרות, שאתה רוצה לעשות הסכם שכר או הקפאות שכר בתקופה כזו שיש באמת גירעונות גדולים, אם אתה לא עושה אצלך בביתך, בדברים שבאמת חשובים לך וכואבים לך, להלן כל הסעיפים הקואליציוניים שדיברנו עליהם פה והזכרנו אותם, תשלומי העברה וכו', אין סיכוי שאתה תרתום את ההסתדרות. כלומר, יש פה איזה מין מגדל קלפים כזה, שאחד תלוי בשני, אם אתה לא תעשה קיצוץ פה, אתה גם לא תצליח לעשות קיצוץ שם, ואתה גם לא תצליח בעצם להעלות את המיסים לאף סקטור, כי אף אחד לא ישתף איתך פעולה.
שהשיקולים הפוליטיים יגרמו לזה שאנחנו לא נצליח לעשות את הפעולות הכלכליות הנכונות, אנחנו נגיע מצב בעוד שנה, שנתיים, שלוש, שכולנו נצטרך להתגייס לזה בין ירצו ובין לא ירצו. אנחנו נחמיר לנו את המצב, כי מה עושים? הרי כסף צריך. מאיפה מביאים את הכסף? מהגדלת הגירעון. מה זה אומר מהגדלת הגירעון? שהמדינה בעוד שנה, שנתיים, שלוש, תצטרך לשלם הרבה יותר כדי להחזיר את החוב שלה. מה זה אומר? שיהיה עוד פחות כסף בעוד שנתיים, שלוש. אז שינוי יצטרך לבוא.
כן.
כאילו מוכרים את העתיד עבור ההווה.
כן, וכשיגיע הרגע עושים. לקבל את חבילת ההחלטות, אנחנו כמובן נעשה עוד שיחות כאלה. טלי ירון אלדר, תודה רבה.
תודה, טלי.
שיהיה יום טוב.
שלום, אני סתיו.
ואני נדה.
ורצינו להזמין אתכן ואתכם להצטרף אלינו להסקטוס. ההסקט בו אנחנו שואלות הרבה שאלות.
מה זה בית? מתי מגיעים? מה מסדרים בסידורים?
ולפעמים אנחנו גם עונות.
להיטוס.
הסקטוס, הסקט הילדים החדש של הארץ. האזינו באתר הארץ ובפלטפורמות הנבחרות.
נו, האזנתם כבר?
נדה.
שלום לאיתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל.
שלום, שלום.
אהלן.
אז איתן, שאול גולדשטיין, מנכ"ל חברת נוגה, הצליח באמת להרעיד פה את ה... את ה... להסעיר את הרוחות, כשהוא אמר שישראל, הביטחון האנרגטי שלה פשוט לא מספיק, ובמקרה של מלחמה ושל עלתה, אנחנו לא נוכל לשרוד פה, ואתה אומר... שהמחדל הזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הוא מתחיל הרבה קודם והוא הרבה יותר רחב. אז אולי קצת תספר לנו על הבעיות שיש בביטחון האנרגטי של ישראל, ומה אפשר היה לעשות ומה לא נעשה.
ברמה הרחבה ביותר, ישראל היא די שונה מהרבה מדינות בעולם. היא תלויה למעשה במערכת חשמל של עצמה. אנחנו לא מחוברים לאף אחד מהשכנות שלנו, כולנו מכירים את זה, או חלקנו לפחות, את סוגיית האי האנרגטי. אני לא יודע עד כמה הציבור בישראל מבין, אבל אי אנרגטי זה מצב שונה לגמרי ממצב למשל שגרמניה או צרפת נמצאים בו. זה יותר מזכיר את קפריסין, אוקיי? אנחנו, אין לנו רשת שמחברת אותנו לאף אחת מהשכנות שלה, מה שאומר שאנחנו צריכים להסתדר לבד.
האמת במובן מסוים אפילו זה הפוך. השכנות שלנו, גם ירדן, גם מצרים, מקבלות מאיתנו גז, הפלסטינים ודאי מקבלים מאיתנו, אז יש עוד כמה חבר'ה שתלויים בנו וביכולת שלנו להפיק אנרגיה.
נכון, אני מבדיל לגמרי את נושא הגז כרגע, נושא החשמל הוא סוגיה שונה לגמרי. אפשר לדמיין את זה שהחשמל הוא הלב הפועם למעשה של כל כלכלה, בלי חשמל, וזה מה ששאול גולדשטיין הציף באותו כנס של ה-INSS, שבלי חשמל אנחנו למעשה, שעון מתחיל לספור לאחור, מתי לא יהיה זרם מים, מתי משאבות הביוב לא יעבדו, וכן הלאה וכן הלאה, כל הטלפוניה, הטלפונים שאנחנו רגילים שהם עובדים, סמארטפונים, מחשבים, רשתות תקשורת, בלי חשמל זה לא יקרה. ואנחנו בישראל צריכים להסתדר לבד. עכשיו, כשאתה אומר שצריכים להסתדר לבד, אז אתה בודק מה הם קודם כל הגנרטורים שיש לך, מה הם אמצעי ייצור החשמל. אם יש לך גנרטור דלקי, תחנת פחם, אז אתה צריך שיהיה לך מספיק פחם, ואתה צריך שיהיו לך כמה תחנות, כי אם אתה, יש לך תחנה אחת ש... ומלאי פחם מוגבל, ברור שהמצב שלך הכי גרוע. עכשיו, הרציונל הוא שככל שיש לך יותר מתקני ייצור, וככל שהם יותר מבוזרים, וככל שהם לא תלויים במלאים של דלקים וכו', אז אתה במקום אחר, וזה שולח אותנו ישירות לאנרגיה המתחדשת.
לא, אבל רגע, עוד לפני האנרגיה המתחדשת, אתה יודע, אני למדתי מהלך המלחמה הזו, שכמה שחשבנו שהגז הטבעי הוא פתרון שלנו לאנרגיה, מסתבר שאתה יודע, איך שהחלה המלחמה, עצרו את הפקת הגז ממאגר תמר, מחשש שבאמת יפגעו בו, אז הלכו לייצר באמת באמצעות יותר פחם ויותר דברים אחרים. זה אומר שבכל סיטואציה שהיא, אנחנו כן נצטרך תמהיל, של סוגי אנרגיה, כדי שלא נהיה תלויים במקור אחד.
לגמרי. אז זה הרציונל, באמת, אתה מייצר למעשה התלות בכמה שיותר מקורות, אתה לא נשען על אמצעי ייצור אחד, והביזור הוא גם מאוד משמעותי.
ופה באמת נכנס העניין של, של אנרגיה ירוקה, וישראל היא בולטת בעניין הפשוט הזה, שיש לנו פה, זאת אומרת, מדינה חמה, יש לנו פה הרבה שעות שמש, ואפשר היה להפוך להיות אימפריה של אנרגיה סולארית.
נכון, האנרגיה סולארית, מה שיפה בה, שאפשר לייצר אותה בכל מקום, קודם כל, אוקיי?
ופעם כן, שנייה... אם כי צריך שבאמת... גם מערכת הולכה.
נכון, אבל בוא נאמר כך, ברוב המקומות בארץ שבהם יש צריכת חשמל, יש גם שטחי גגות למשל. ואם אין שטחי גגות, אז יש שטח ליד היישוב. ואם היו נותנים לך לתכנן, מה שנקרא כמו ארגז חול, את מערכת החשמל בלי אילוצים, אז היית בונה את היישובים שלנו בישראל בצורה כזאת, שיהיה להם יכולת סולארית, כי האנרגיה הסולארית היא באמת בסופו של דבר פלא, ממש פלא הבריאה. יש לנו מספיק חשמל שיכול להיות מיוצר בכל רגע נתון מכדור הארץ, בשעה אחת של פוטונים שמגיעים לכדור הארץ, אפשר לייצר את כל צורכי האנושות באופן תיאורטי פיזיקלי. אנחנו בני אדם יודעים לקחת ממש קצת מזה, זאת אומרת, אנחנו יודעים לקחת פאנלים שתופסים רק 20% נניח מהפוטונים, שמגיעים לכדור הארץ, וברור שהשמש שוקעת, אין לנו, אין את היכולת הזו, זה,
נכון.
הגם שהיא נהדרת ונפלא, צריך לזכור שבאמת שהשמש שוקעת, אז אין חשמל, אז איך אפשר באמת להסתמך על אנרגיה סולארית? הדבר שהשלים את האנרגיה הסולארית, זו המהפכה הגדולה שבזכותה, ואני מרשה לעצמי לקרוא לשאול גולדשטיין שמרן, כי אנחנו מכירים את שאול גולדשטיין הרבה שנים אחורה מתפקידים אחרים, גם שהוא נכנס להיות מנכ״ל נוגה, יודעים שהוא איש שמרן, אבל אם שאול גולדשטיין אמר, והוא אמר את זה באותם דברים שהוא אמר באותו יום, הוא גם אמר שאפשר לייצר הרבה אנרגיה סולארית ולאגור אותה. שאול גולדשטיין אמר שאת הביטחון האנרגטי של ישראל אפשר לשפר באמצעות אנרגיה סולארית, כי אפשר היום לאגור אנרגיה, הטכנולוגיה השתנתה. יש היום טכנולוגיות של אגירה, והם אלו שהופכים את האנרגיה הסולארית לכזו שהיא למעשה פותרת את בעיית הביטחון האנרגטי.
נכון, למרות שבל שזה משתלם וכולם מבינים את היתרונות של זה, צריך להגיד שזה גם לא מזהם, ובניגוד למשל לאנרגיית רוח, זה גם אין בזה פגיעה נופית, עדיין האנרגיות המתחדשות בישראל הן בשוליים, כיף ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות בישראל הוא 10%, שזה פחות מהתחזיות השמרניות שמראש
נתנו. זה היה אמור להיות סביב 30% או 40% בעת הזו לפי כל התוכניות
והתחזיות. לא, 30% אני חושבת שזה עד 2030, נכון, איתן?
כן, תרשו לסדר לכם את המספרים. קודם כל, בסוף 2023 הגענו לתמהיל ייצור של 12% מצריכת החשמל הלאומית סופקו באנרגיה מתחדשת בישראל, מרביתה כמובן אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית. אוקיי? יש לנו גם מתקנים טרמוסולריים באשלים, אני מזכיר לכם, ויש לנו חוות רוח ברמת הגולן, אבל בואו נאמר שמעל 90% מהנתון הזה מגיע ממתקנים פוטו-וולטאיים, אותם פאנלים סולריים שאנחנו רואים על גגות ומתקנים קרקעיים וכו'. עכשיו, היעד של ישראל, אוקיי, לשנת 2030, הוא 30%, ואנחנו היום ב-12. אז הדרך עוד ארוכה, יש סיבה מדוע אנחנו התעכבנו עד עכשיו, אבל אני יכול להגיד לכם שהסיבה, בהרבה מובנים התעכבנו, אבל קודם כל אני אגיד את סוף הסיפור, שישראל נמצאת היום בין 10 המדינות המובילות בשילוב אנרגיה סולארית. לא באנרגיה מתחדשת בכלל, אבל אנרגיה סולארית קשה לשלב. אוקיי? במיוחד במדינה כמו ישראל שהיא אנרגטי, אנחנו שוב בהשוואה הבינלאומית, 12% שם אותנו בקדמת המדינות שהצליחו לשלב את האנרגיה הסולארית.
אבל מה הקושי?
אבל למדינות אחרות, מדינות אחרות קודם כל יש להם תמהיל של אנרגיות מתחדשות, יש להם רוח, יש להם הידרואלקטריקס.
בסך הכל השימוש שם הרבה יותר
נרחב. ובסך הכל הם נוקפות אותנו בגדול. הם עוקפים אותנו בגדול, אנחנו למעשה אפילו אפשר להגיד בתחתית, מבחינת שילוב אנרגיות מתחדשות, אנחנו בתחתית, אבל באנרגיה סולארית, שזה מה שיש לנו כאן, מה לעשות? אין לנו כאן פוטנציאל הידרואלקטרי בישראל, פוטנציאל הרוח מאוד מוגבל, יש לנו בעיקר אנרגיה סולארית. באנרגיה סולארית, למרות העיכובים של הרבה מאוד שנים, אנחנו עשינו, הגענו למקומות יפים. האם אפשר לעשות הרבה יותר? כן. עכשיו לשאלתכם, למה זה התעכב כל כך הרבה? כי בסך הכל ישראל התחילה בתוכנית הלאומית שלה לקידום אנרגיה סולארית לפני יותר מ-15 שנה. והחלנו להיות במקום שהיינו מובילים את העולם, כפול שניים. אנחנו, הבעיה הגדולה שלנו זה, בישראל, זה חוסר המשילות, חוסר היכולת להביא למעשה החלטות ממשלה לביצוע. וזה דוגמה קלאסית לחוסר תאום בין משרדי הממשלה, מה שקרה פה.
זה הרבה יותר מזה, יש בעצם גם מעדר תקשורת בין משרדי הממשלה השונים, למשל משרד האנרגיה, הוא למעשה הרגולטור שאחראי על התחום, אבל אין לו שליטה על הגופים שאמורים לספק את התשתיות לאנרגיה מתחדשת. הוועדות המקומיות שאמרות לתת את האישורים, הן לא כפופות למשרד האנרגיה, ולא ערוכות, או לפעמים גם לא מוכנות לעסוק בעניין הזה, ויש גם את חברת החשמל, עם ההקצאות שהיא נותנת, ולפעמים היא מפסיקה לתת, כי היא אומרת שאין מספיק. יש פה מערכת מאוד מורכבת, ולא מאורגנת, ולא מנוהלת, שמאוד מאוד מקשה על התהליך הזה.
אז אני חייב לשאול אותך באותה נשימה, שיש לך מערכת של קבלת החלטות, יש הרבה משרדי ממשלה, שכל אחד יש לו אג'נדה משלו, ואחד באמת
אפשר להשאיר אותם. ולא דיברנו על מנהל מקרקעי ישראל.
נכון, המשרד, למשל, מנהל מקרקעי ישראל שלחו אותם, הוראת המפקד שלהם זה לאסוף כמה שיותר כסף בגין קרקע. אז התפקיד שלהם כבר יוצא נגד האנרגיות המתחדשות, כי הם ייקרו את האנרגיה, את הקרקע שעליה נחה האנרגיה המתחדשת. משרד להגנת הסביבה ירצה לראות פאנלים רק על גגות של בתי ספר ודו שימוש, מה שנקרא, ובניינים. אז יש הרבה משרדי ממשלה והרבה אג'נדות, אבל היית מצפה שיהיה גורם מתכלל אחד. אפשר להגיד, הסיפור העצוב של האנרגיות המתחדשות, שהוא אלה אחד הדוגמאות המובהקות להראות את חוסר המשילות בישראל, היא שאין כאן, לא נעשה אף פעם מהלך, ואני 15 שנה מקדם ציבורית את התחום, מי שצריך לסדר את כל הדברים האלה זה משרד אחד, בשביל זה יש משרד ראש ממשלה, נכון, אני באמת, בכל מערכת היררכית, שבה יש מספר גופים שאחראים, מספר מחלקות בחברה או משהו כזה, יש ויכוחים בין המחלקות, אז יש גורם אחד שיכול להתערב ולסדר את הכל, והציפייה הייתה שבאמת יש ויכוחים בין כל אותם רגולטורים ממשלתיים, שכל אחד מחזיק בסמכויות, הציפייה הייתה שמישהו יבוא ויעשה סדר בבלגן הזה.
הדרך שלו לעשות סדר היא בדרך כלל להגיד, הוריתי והנחיתי, ואז כשדברים מסתבכים, אז הוא אומר, לא ידעתי ולא שמעתי. זה סגנון הניהול של נתניהו בשנים האחרונות.
אני רוצה להתעכב איתך על משהו קטן שאמרת, ולשאול אותך אולי יותר ספציפית. אתה דיברת על זה ששאול גולדשטיין הוא שמרן, ואתה שמעת את התחזיות שלו, שאחרי זה קצת הוא הוציא איזו הסתייגות מגומגמת, אבל אני רוצה לשאול אותך, כמי שמכיר את המשק הזה ומכיר את הסכנות שבו, הוא תיאר את הדברים כמו שהם, או שהוא הגזים?
ההגזמה הייתה אולי בתיאור הקולוסלי של הישרדות. כי ברור שאפשר לשרוד גם בלי חשמל אחרי 3 ימים, אוקיי? או 72 שעות, וברור שאנחנו נשרוד אותם. העניין הוא שההישרדות, כמו שאנחנו מבינים אותה, היא תהיה חזרה לתקופת האבן. זה הסיפור. זאת אומרת, זה לא שכולם פה באותו רגע לא יהיה להם אוויר לנשימה. יהיה לנו, אבל לא יהיה לנו לא חשמל ולא מים ולא טלפוניה ולא כלום. זאת אומרת, תחשבי שאנשים לא יוכלו להשיג אחד את השני ותחנות הדלק לא יוכלו להגיד חסר לי דלק והרבה מאוד דברים פה פשוט לא יעבדו. זה מה שהוא מתכוון ואני באמת מחמיא לשאול גולדשטיין כי בסופו של דבר אני מקווה, כן, שהוא עדיין עומד מאחורי הדברים שלו ואיך שהוא אמר אותם, כי הייתה גם חזרה הייתה התנצלות כזו וכולי, אבל מה שעשה שאול גולדשטיין, הוא צלצל, הסתייגות, הוא צלצל בפעמון, ונכון וטוב שהוא עשה את זה, ובזכות אנשים שמצלצלים בפעמונים, אחרי זה שיש אסון, דברים לא קורים, אנחנו גם מנסים לצלצל בפעמון הזה הרבה מאוד שנים.
כן, תגיד לי, איתן, לסיום, אני מנסה להבין, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים שמשברים זה גם הזדמנות, מנסה להבין אם מתוך המלחמה הזו, שבאמת אוסף מאוד גדול של משברים, אחד מהם קשור לכל מיני חרמות, ולמשל קולומביה, שהיא יצואנית פחם נורא גדולה לישראל, אמרה שהיא מתכוונת להפסיק את יצוא הפחם לישראל, והשאלה, אם זה מסוג הדברים שמהר מאוד אנחנו נראה את הממשלה מחפשת פחם במקומות אחרים, או שיפנו לאיתן פרנס ויגיד לו, תגיד לי, אתה יכול לייצר פה במקום הפחם משהו יותר ירוק ויותר זמין ויותר מהר?
אז להתנבא קשה, אבל אני יכול להגיד לך שעדיין אותו כאוס שבין משרדי הממשלה פה, אני לא חושב שבנסיבות הקיימות, לצערי אני אומר, כי ראינו ממקומות מאוקראינה, מלחמת אוקראינה, האיצה את השילוב של האנרגיות המתחדשות באירופה, היום יש בום של אנרגיות מתחדשות באירופה. האם זה יקרה גם בישראל? שאלה טובה, זה חייב להיות משהו שהשלטון המרכזי, ואני באמת מכוון, ככל שניתן לכוון לדבר שנקרא משרד ראש הממשלה או גורם שיוכל לתכלל בין המשרדים, כי עם חוסר התיאום הבין משרדי שקיים היום, לצערי אנחנו גם נראה את הדבר הזה מתפספס בישראל, ואפשר לעשות אנרגיה בצורה נקייה, ירוקה, זה הרבה יותר חזק ממד הביטחון האנרגטי פה הוא דרמטי, אפשר לייצר חשמל ליד איפה שאנחנו צורכים אותו, ליד הבית שלנו, ולהכניס אותו לגג שלנו בבתי ספר ולהפוך אותם למרכזי חוסן לשעת חירום. הקיבוצים שלנו יכולים להיות מיקרוגרידים עם אנרגטיים שימשיכו לתפקד בשעת חירום. הרכבים החשמליים שלנו יכולים לפרוק לנו חשמל ולהחזיק חלק מהבתים שלנו.
בקיצור, אם נדע איך לנהל את זה, הכל ייראה פה יותר טוב. איתן פרנס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, תודה. 100%, תודה.
שלום לנתנאל גמס.
שלום סמי וענת.
כתבנו לענייני שוק העבודה. בדרך כלל אנחנו מדברים על כתבנו לענייני שוק עבודה, שבוע עבודה מלא. הפעם אנחנו רוצים לדבר על שבוע עבודה מקוצר. ניסוי שנעשה באחת מחברות ההייטק. שבוע עבודה של 4 ימים. לי זה נשמע ממש אחלה. איך זה עבר, איך זה יתקבל, והאם זה יהיה אורח חיינו מעתה ואילך?
איזה יום היית בוחר לא לעבוד?
אני חושב שחמישי, זה כבר ככה מגשר, לא? חמישי,
אני
חושבת שישי,
שאני
שבת.
ראשון. ראשון, לא,
כן,
ראשון מאית,
אני מסכים.
אז החברה מאית. הזאת שקוראים לה אקסיטו, שהיא מספקת שירותי ענן והבטחת מידע, התחילה פיילוט בתחילת השנה, והם גם לקחו את יום חמישי כיום חופש, ויש לנו את התוצאות של אמצע הפיילוט, הפיילוט הוא בין חצי שנה, ואנחנו עכשיו, יש לנו את התוצאות של אמצע הפיילוט, והם מאוד מרוצים שם ממה שאני יודע.
למעשה, הנהלה מגיעה אליהם, ואומרת להם, תקשיבו, כן. החל ממחר, אתם לא עובדים.
זה לא היה דמוקרטי, הם לא היו חלק מזה. זה ממש החלטה של ההנהלה הבחירה ללכת על זה.
הם מאוד הופתעו מההחלטה הזאת העובדים,
נכון? הם היו בשוק, כן, לקח להם זמן להקל את זה, מיד כמובן שהם חשבו שאולי זה יהיה כרוך גם בהורדה בשכר, אבל זה לא המודל.
חשדנות.
חשדנות טבעית.
מאוד טבעית.
קודם כל ציפו מהם שהתפוקות יישארו זהות ב4 ימים, למה שהם מצליחים לעשות בדרך כלל ב5 ימים, זה אומר שאתה עובד יותר קשה פר שעה.
חייבים לשמור
על התפוקה. או שאתה יותר יעיל בעבודה, אתה יודע, פחות...
זה ארגונים עסקיים, זה לא איזה קייטנה, וחייבים לשמור על התפוקה, ומודדים את זה אולי אפילו יותר מהרגיל, בגלל הפיילוט, כי הפיילוט הוא גם מלווה באיזה מחקר אקדמי.
אבל הוסיפו להם, כאילו, ליום עבודה רגיל, הוסיפו להם עוד שעה,
שעתיים?
לא,
אותן שעות, כן.
זה מכובד, כאילו, לבוא ולדחוס יום עבודה שלם ב4 ימים אחרים.
אלא אם כן, חלק מהיום, אתה יודע, אתה פחות... פחות עובד, אבל העובדים היו מאוד מרוצים. לפני שנגיע לנתונים, ללקוחות היה קצת יותר מורכב.
היו לקוחות, אני לא אומר שזה כלל הלקוחות, אבל היו לקוחות שהיה חשוב להם לקבוע פגישות זום דווקא ליום חמישי. אולי קנאה. לא שאפשר לייחס את זה לפיילוט, אבל ההכנסות לא נפגעו, אפילו עלו במשהו כמו 10%. אבל גם ככה החברה נמצאת בצמיחה, זה לא משהו שאפשר לייחס לפיילוט, למרות שהמנכ״ל חושב שזה ישפיע לטובה גם על זה. ומבחינת הרווחה של העובדים, אנחנו רואים שהם...
שיפור משמעותי.
מותשים ביות. פחות, ישנים יותר טוב, פחות עייפים, פחות מרגישים צורך להקדיש זמן למשפחה וחברים.
הנתונים הם דרמטיים. אם 38% מהעובדים דיווחו קודם כי עבודה מתישה אותם מבחינה רגשית, בנקודת האמצע צנח הנתון הזה 18%, ולפני הפיילוט רק 32% העידו שיש להם מספיק אנרגיות למשפחה ולחברים, 53% כבר העידו שיש
כן,
להם.
צריך להדגיש שזה מדובר פה על עשרות עובדים, וזה פיילוט של כמה חודשים, זה לא איזה נתונים סטטיסטיים שאפשר להשליך מהם, כן. אבל קשה להתעלם מזה, וגם הפיילוטים שנערכים בעולם, וגם שתי חברות שעשו את זה בישראל, גם תוצאות מאוד טובות, מרוצים.
כן, אז בואו רק נגיד,
אני דיברתי עם עובדת, והיא ממש נשמעה מלאת התרגשות מזה, שדיברתי איתה ביום רביעי.
דבר איתה ביום חמישי, בכלל תשמח, כן. אז היא לא תענה לך ביום
חמישי. אגב, הצלם שלנו שצילם את המשרדים בדק עם המשרדים ריקים, ואכן כך.
אני רוצה שנדבר על התנועה שבעצם מנסה לקדם את העניין הזה, קוראים לה 4 Days Week Israel, שזה שותפה מקומית של תנועה עולמית שרוצה להפוך את שבוע העבודה המקוצר לברירת המחדל החדשה. למה? כי מה זה אכפת להם? כמה שעות אנשים עובדים וכמה ימים?
הנקודת מוצא שלהם זה כנראה פשוט לשפר את הרווחה של העובדים, והם סבורים שעם כל ההתפתחויות הטכנולוגיות, אנחנו לא צריכים להישאר במודל של המהפכה התעשייתית ולעבוד 8 שעות כפול 5 ימים.
זה מנקודת מבט העובדים, לא דווקא מנקודת מבט של פחות יום עבודה, זה פחות חשמל, פחות זיהום, פחות
אני חושב שזה יותר ממוקד עובדים. יותר ממוקד עובדים. אני מניח שהם חושבים שזה טוב גם למעסיקים, אחרת הם לא היו עושים את זה.
אז הם יעשו את זה מעכשיו ואילך בחברה הספציפית הזו, יעבדו 4 ימים, או שהם אמרו,
בחברה הזאת בינתיים...
חוזרים לעבוד בימי חמישה.
אתה יודע אולי מה היו החששות, או איזה בעיות יכולות להיות עם זה?
קודם כל, יש את העניין שבאמת של התפוקה, והמנכ״ל סיפר לי שהוא היה בעיקר מודאג מהשירות ללקוחות. זה לא שכולם 100% לא עובדים בימי חמישי, יש כוננים, ויש התאמות שעושים, יש כאלה שעובדים פעם בשבועיים, זה לא... קומפלט.
וגם זה באמת חייב, או חייב את העובדים לעבוד יותר קשה, או יותר כן, מרוכז, ממש... בהם שהם שם, וזה סיכון
הוא ש... הוא ממש היה צריך לשכנע לקוחות שזה שיהיו פחות אנשים בשירות, לא יפגע בשירות. וזה באמת יש בזה משהו גיני, כשמטילים עלינו מגבלות, אנחנו לפעמים עושים יותר. זה, אני מניח שכל אחד יכול להזדהות עם זה, כשאנחנו יושבים יום שלם והזמן נמרח, אז זה מייעל אותנו לעבוד עם מגבלות.
כן,
כמו מספר
דווקא,
מילים.
אני בימים שיש לי הרבה מטלות, אני מרגיש שהתפוקות שלי יותר טובות. כי אין לי ברירה.
כן, נכון.
אני לא יכול למרוח
נכון, דרך אגב, סמי, היה שם משהו יותר מעניין עם אנשים שניסו להתקבל לחברה, וכשהם שמעו שמדובר בארבעה ימי עבודה, ולא בחמישה ימי עבודה, הדרישות שכר שלהם ירדו בהתאם.
כן, הוא מדווח לי, המנכ״ל, ישירות על זה שעובד פשוט הדרישת שכר המקורית שלו לפני הרעיון, בשלבים המוקדמים יותר, הייתה 24,000 שקל בחודש, תפקיד טכנולוגי, ואחרי זה פתאום ברעיון הוא נקב מספר של 17,000. ממש שאלתי אותו שוב ושוב, זה המקרה, אלה המספרים? הוא אמר לי כן, וזו דוגמה מייצגת ל... זו דוגמה מייצגת, זה באמת, מבחינת העובדים, זאת לא מתנה, כי הם עושים את העבודה, אבל יום אחד פחות בשבוע זה באמת...
כן, שלא לדבר על זה שבהייטק עובדים בדרך כלל הרבה מאוד שעות, אבל תגיד לי, הם הולכים לאמץ את זה כסידור קבוע מעכשיו?
הם ימשיכו, הוא ממש, המנכ״ל נשמע מאוד מחויב לדבר הזה. עכשיו, באמת, זה לא איזה משחק, הם כל הזמן מודדים את עצמם.
אם הנתונים האלה משכו, זה באמת...
כן, הוא אמר שהוא נלחם בכל מחיר כדי שזה יצליח, ואפילו הם התחילו את זה במלחמה, כלומר, המלחמה גרמה לדחייה של איזה חודשיים, והם התחילו, עשו כמה התאמות והחליטו לעשות את זה בכל זאת. הוא נשמע מאוד מחויב. החבר'ה של העמותה מחויבים, אבל הרבה אנשים חוששים, אנשים שמרנים. מיוחד בתקופה כזאת, למי יש ראש לצאת לפיילוט.
אגב, צריך להגיד, אני ממליץ לתנועה הזאת לדבר עם המגזר הציבורי, עם ההסתדרות. לא, באמת, כי ישראל עובדים בה המון שעות, עובדים 1,800 ומשהו שעות.
נכון.
בשנה זה 20, 30, אפילו 40% יותר מה שמקובל בצפון אירופה.
והפריון שלנו לא וואו.
והפריון שלנו לא וואו, אז אתה תוהה כאילו בצו ותרנגולת, כלומר, האם הפריון לא וואו, כי אנחנו הרבה מאוד שעות, או כי אנחנו לא יעילים, זה לא חלק מהזה שלנו, אבל בכל מקרה אנחנו עובדים הרבה מאוד שעות.
המגזר הציבורי זז הכי לאט, אבל הוא גם עושה צעדים לכיוון עבודה גמישה יותר.
אז כן, עושים קצת יותר.
אגב, גם הקורונה, הקורונה
האיצה את התהליכים האלה, אפשר לעשות יותר דברים מרחוק. בבנקאות, אגב, שהקורונה ממש שינתה הבנקאות. פעם אנשים באמת היו עומדים בתורים בסניפים, היום כבר לא עומדים בתורים בסניפים.
נכון, למרות שהתהליכים...
או שהם קובעים מראש, הרבה מאוד עבודה מרחוק,
השינוי הטכנולוגי במערכת הבנקאית התחיל עוד קודם.
כן, אבל בקורונה זה הואץ, כי בפעם הראשונה, מאז הקורונה, שאישרו לעובדים בבנקים, לעבוד מהבית, גם במובן של, אתה יודעת, של מערכות מידע, שהן מאוד רגישות, עם המון נתונים מאוד דיסקרטיים, בדרך כלל לא רצו שהם יעבדו מהבית ויכנסו לחשבון הבנק שלך וידעו מה קורה אצלך.
אני גם לא הייתי רוצה.
אז עכשיו זה אפשרי. אז עכשיו הם עושים את זה. טוב, הם מתכוונים להרחיב את הפיילוט לעוד חברות.
מתחיל עוד פיילוט בנובמבר, לפי דעתי הרשמה אליו עכשיו. אולי אפשר לארגן פה משהו? כן. שנצטרף לפיילוט?
אפרופו להוריד עוד יום, אני לא זוכר מי היה ראש הממשלה שאמר, אולי לוי אשכול, שאמרו לו, אנחנו צריכים לרדת לשבוע עבודה של 5 ימים. אז בואו נתחיל מזה שנעבוד יום אחד בשבוע אחרי זה.
ביוון אני ראיתי דיווחים על זה שמגזרים מסוימים עוברים שם ל6 ימים בגלל הפריון הנמוך.
ל6 ימים? כלומר, מה...
ביוון, ממש חדשות מהימים האחרונים.
אז אני חייב להגיד לך, אפרופו מה שאמרתי קודם, שבישראל עובדים הרבה יותר שעות מאשר בצפון אירופה, אז כשהסתכלתי בפעם האחרונה על הנתונים, ביוון עובדים הכי הרבה שעות בשנה, אם אנחנו 1,800 ומשהו, אצלם זה 2,000, ובכל זאת הם הגיעו לסף קריסה לפני עשור, ואתה תוהה, האם, אתה יודע, מגיעים לעבודה או עובדים, זו שאלה ש...
אני באמת לא אוהב את הסיסמאות של ה... אבל באמת, נוכחות זה לא מה שעושה את העבודה, וצריכים להיות יעילים.
והאמת, זה גם לא מסתדר לי ביוון, עם כל החופים והאים והאוזו, וזה,
לא, אתה יודע, איזון בין עבודה וחיים אישיים לא צריך להיות מילה גסה, צריך משהו שאתה מכבד אותו ונותן לו מקום.
זה לא מילה גסה?
זה לא צריך להיות מילה גסה. פה אם אתה יוצא ב4, לא פה ספציפית, אבל בישראל אם אתה יוצא ב4, אומרים לך, מה, חצי יום?
כן. נתנאל.
תודה רבה לכם.
תודה, תראה, קח איזה יומיים חופש אחרי...
לקחתי.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. ענת ג'ורג'י, תודה רבה.
תודה, סמי.
מחר אני מציע לך להיות פה עם רוני לינדר, ולתת לי יום מנוחה.
זה נראה כאילו ביקשת ממני להגיע יום אחד, אמרתי בסדר, ביום השני גם הייתי איתך, ביום השלישי אמרתי, סמי, אתה משוחרר.
לגמרי. אז תהנו לכם מחר פה, בלעדיי. נגיד תודה למאי בניסן ונערה מלכין שאורחות אותנו, נפגש מחר ומחרתיים. בהרכבים שונים ומשונים, צפו להפתעות. ביי ביי.
להתראות.